אז הפרשה של אחותי, אני למדתי אותה במוצ"ש, במקרה ככה הצטלב הלימוד ברעננה והלימוד פה, אז למדתי את הפרשה הזאת איתה. הלכתי הביתה, לא עבר לי טוב בגרון. חלק מלימוד התורה זה להסכים, להכיר בזה, שיש חלקים שלא עוברים לך טוב בגרון, ולא לגליץ' את זה. אמרנו שהרב אשלג מבאר שמי שיש לו קושיות, יש לו כלים לגילוי אלוקות. זאת אומרת, מי שיש משהו שלא מחליק לו טוב, זה הכלי הבסיסי שלו לגלות את הקדוש ברוך הוא. ואם הוא באיזשהו מקום דוחה את המצאות הקושיות בתוכו, אז הוא מפסיד את הכלי לגילוי אלוקות. וכן, זה במקבילה, זה גם הקושיות על עצמנו, וחוסר אמון. חוסר אמון זה כלי לגילוי אלוקות. גם אם אני רוצה הגדלת אמון, אם אני מסרב להכיר בחוסר האמון שבתוכי, להסכים לו, להסכים להרגיש אותו, להסכים שהוא פה, אז אני, אין לי כלי לגילוי אמון. זה הפוך על הפוך כזה. זאת אומרת, הקושיות כפירה בלשון הנפש, זה ההתנגדויות, המאבקים, זה חוסר האמון. חוסר אמונה זה חוסר אמון. הפחדים, כל זה פה. בסדר? ואז אנחנו, חלק מלימוד התורה זה להרגיש את זה גם מול התורה, מול האבות, מול הקדוש ברוך הוא. וזה גם, זה משתקף. מי שיראה, הוא יראה. אני, ככלי, תראה איזה קושיות עלו לך, מה מטריד אותך, אחר כך לך תסתכל על החיים שלך, יש צ'אנס שבמוקדם או במאוחר תראה שזה קושיה משהו שמטרידה אותך בכלל. זה בככה או בהפוך, או איזה בדודה שלה, או זה יבוא לך, הקושיה הזאת ככה. למשל, ניתן דוגמה קטנה, שאם קשה... אז תכף ניתן דוגמה, בסדר? אז באופן כללי, זה העניין. ובאופן טבעי, כשאנחנו רואים דברים כאלה, לא כל אחד, אבל אני ועוד רבים וטובים כמוני, נמשכים לכיוון ההפשטה. לעשות מזה עבודת הנפש, ולעשות מזה קבלה, ולעשות מזה משהו כזה גבוה. ואז אני, וצריך, ואנחנו גם נשתדל קצת לעשות את זה היום. אבל אני חושב שצריך להדגיש אתה לא יכול ללכת להפשטה על חשבון פה. יש, אתה בורח לאיזה שם, רוחני מופשט, ובסוף לא פתרת לך את פה, אז אתה לא נוחת לתוך החיים עד הסוף. אתה תמיד כאילו, החיים עצמם אתה רוצה קצת לא להיות בתוכם, כי החיים עצמם זה זה. תצא החוצה לרחוב ואתה תפגוש את זה.
אתה יכול להגיד את זה עוד פעם במילים אחרות? את השם וזה זה, את הפה?
חשבתי שאני פשוט. כן, הייתי מוכשט? חשבתי שאני מדבר ברור. אני נמשך להפשטה להגיד, אוקיי, זה לא אברהם, לא נוח לי. אברהם עושה ככה והוא משקר, וגם לא נוח לי להתעסק עם סיפור כזה בכלל, וללמוד תורה, שזה הקושיות וזה התשובות. עם מה אני מתעסק? עזוב אותי. שאברהם אמר לו והוא אמר לה, וזה מי רוצה את זה? זה כמו להסתכל בחדשות. אני באתי לפה כדי לא להסתכל בחדשות, כדי לא לראות את כל המאבקי כוח וזה, ותגיד שאת אחותי ויצא לי כסף. אז אני לוקח, רוצים מאוד, לקחת את הסיפור על אברהם ולעשות אותו סיפור שהוא משל, שהוא מופשט. ואז הרבה יותר נוח לי איתו, אם אני עכשיו אספר לכם את סיפור הירידה לתוך הירידות, לתוך המצרים שלנו, אבל בעצם ירדת לתוך המצר והוצאת רכוש גדול, זה נוח. זה נעים יותר, גם אם לא נעים לך לרדת, אבל נוח לך עם סיפור כזה, שזה מה שהתורה מספרת, איך יורדים לתוך מצרים וחוזרים עם רכוש. ואז, יופי. אבל אז יש חלקים בחיים שלך, שאתה לא שם, אתה לא בירידות למען רכוש, אתה פוגש אנשים, אתה רב איתם, מעצבן לך שהם דורכים לך על הרגל, אתה שם. אז אם לקחת את התורה למופשט, יש צ'אנס טוב שאתה באיזשהו מקום גם עושה את זה לחיים. אתה קצת עולה מעל החיים, אתה לא רוצה לדרוך בתוכם, בתוך הלכלוך הזה, שנקרא המפגש עם החיים, שהוא זה ועשה לי, ואני צריך להגיד לו, או לא להגיד לו, או לזה. כן? עכשיו, זה יותר מובן? אמרתי את זה כמעט באותה מילים, אבל זה היה יותר מובן. ואז הנטייה שלי היא שאתה צריך לקרוא ולנסות להתעקש לשמור על כמה ממדים מקבילים בלי שאף אחד מבטל את השני. זה לא שמופשט זה שטויות. זה לא שמופשט זה חלומות של זה, אבל זה גם לא שהגשמיות צריך לעבור לידה. זה שלא נוח לנו, לי לא נוח, שבסוף מה יוצא? הוא יוצא עם גמלים. הוא לא יוצא עם תובנות רוחניות, הוא יוצא עם גמלים. וביציאת מצרים הוא יוצא עם כסף. אז אצלי, ואני חושב שאצל עוד אנשים, זה מעיד שיש לי סלידה מסוימת מתעסקות עם כסף. שזה נראה לי משהו כזה גשמיות. והתורה לא עושה לי חיים קלים בזה. היא רוצה שתמצא את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה שאתה רוצה לברוח ממנו. בכסף, בה הוא חושב שהיא יפה, בה הוא זה, ברעב, בשם תמצא אותו. ואז צריך איכשהו להצליח להוריד לשם את זה. אולי זה גם יורד, זה מתעדן ונמתק על ידי זה שאתה מוצא עוד כמה ממדים מקבילים. אבל אני חזרתי במוצא שאמרתי, הסיפור הזה לא לגמרי עבר לי בגרון, מאידך אני יכול להגיד שהסיפור שלא עובר לי בגרון, אז הוא מכריח אותי למצוא תשובות חדשות כל שנה, אז זכיתי ביום ראשון לעוד כמה תשובות מעניינות ועוד כמה קישורים לחיים. אבל זה למשל, אחד העניינים זה שמעצבן אותי למה אדם כזה רוחני, מתנהג בעולם הזה כמו שמתנהגים בעולם הזה. אז השאלה אם אני מרשה לעצמי לפעמים להבין שאני בתוך העולם הזה ואני צריך קצת ככה. אולי זה דווקא רעיון שכדאי ללמוד ממנו. תכף נעשה מזה גם את סיפור החטא, אבל בוא נעשה את זה רק את סיפור רגע. יש פה בן אדם רעב. ושם יש אנשים שמוכנים לחטוף את אשתו ולהרוג אותו, ככה נראה שזה. עכשיו אתה רוצה שבגלל שהוא כזה רוחני ואב האומה, הוא יעשה איזה פתרון אלגנטי כזה ולא יתלכלך? זה ציפייה מאברהם להיות על אדם, שאולי אנחנו מפנים את הציפיות האלה גם לעצמנו. להיות על אדם שלא מתלכלך. גם בסיטואציה שהיא כל כך מטורפת. אתה כאילו אומר, טוב, אבל למה אתה משקר? מה זאת אומרת למה אתה משקר? הלו. אתה רוצה לצאת כאילו יפה ולא לכעוס על אף אחד באיזו סיטואציה שכולם מטפסים עליך, ואתם מבינים מה אני אומר? זה לא לצפות מאף אחד, כולל לא מאבות האומה, להיות על אדם. זה נטייה אלילית. לייצר מן אנשים שהם על אדם. עכשיו, אתה חושב שאתה אמור להיות על אדם, אתה כועס על עצמך למה אתה לא על אדם, ואז כשמאשימים אותך אחרים למה אתה על אדם, אתה מסכים לשמוע. כי כשמישהו אומר לך, למה לא אמרת שאשתך היא... למה לא אמרתי שאשתי? אתה רוצה שאני אראה לך מה קורה בחוץ למי שאומר שזאת אשתו? אתה כאילו מקשיב לזה. למה לא התחשבת בי? למה לא אכפת לך? מישהו, אתם מבינים מה אני אומר? יש לך פתח לרגש האשם הזה ולתחושה שאתה לא בסדר, כי אתה מצפה באיזשהו מקום להיות מעל זה, להיות על אדם. מצפה מעצמך שבתוך סיטואציה כל כך מטורפת, לא יהיה איזה מצב שאתה קצת חי את העולם. לא מדבר על למסור את אשתו למיטה, תכף צריך להתייחס לזה. אבל סתם, עצם זה שאומר, אם רינה אחותי את וזה מטריד אותנו, זה אומר דורשנו עלינו. מה, עוד אפילו התורה עוד מיישבת את זה אחר כך, שעוד איכשהו מצא את השקר הכי קרוב לאמת, כי באיזשהו אופן טכני היא גם אחותו. כאילו הוא מנסה אפילו שם לא להגיד ממש שקר. אבל... הרן ויבת, ותראי אחרי זה באבי מלך, הוא אומר את זה, אמנה, אחותי בת אבי, וכאילו אני לא לגמרי שיקרתי, אבל תשמע, לא בדיוק השארתם לי הרבה אפשרויות לצאת פה חלק. אז זה סתם, זה קודם כל פשוט. אחר כך, בהקשר, אני אומר שאפשר לצייר את זה כמו שאתם ציירתם, סיפור חטאו הראשון של אברהם, וזה בסדר. ככה הרמב"ן עשה. ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא את אשתו הצדקת במכשול אבון מפני פחדו פן יהרגו. זאת אומרת, להבין, יש גם כן נטייה כזאת לחשוב שאנחנו אמורים להוציא את זה יפה. לא תמיד. יש סיפורים שנועדו לספר לנו את חטאו של אברהם ולא את הצלחתו. כן? אז הרמב"ן ככה עושה את זה. היה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו ולא לזה. לא, לא בסדר. זהו. כאילו, סיפור חטאו הראשון של אברהם. היה לנו סיפור בחירתו, סיפור יציאתו לארץ, ופה יש לנו סיפור הפשלה הראשונה. וכמו שאמרתם, יש בזה משהו גם כן מנחם, כי אם תבדקו, וזה אני רואה על כל מי שנכנס לאיזושהי עבודה פנימית, אין לנו סלחנות לזה שאנחנו צ'וקמקים. ואלוהים שם לך על השולחן מיד, בוא, אתה רוצה לפגוש אותי? מיד, אני אשים לך את הבן אדם ככה. מה אתה, מאיפה זה אמור להתחיל? כי אם אברהם לא התחיל ככה, אז אולי מי שרוצה להידבק באלוהים, הוא לא אמור להתחיל ככה. הוא אמור להתחיל על אדם. אז אתה לא אמור להתחיל על אדם, ואברהם נקרא אברהם, למרות שיש לו סיפורים כאלה. אז גם אתה יכול להיקרא משהו, למרות שיש לך סיפורים כאלה. כעסת על הילדים, אז היית לא נחמד, עשית זה, כאילו, מה, למה אנחנו, זה בסדר. אתה נפלא מאוד, למרות שזה, וגם אנחנו מנטרלים את ממד הזמן. כמו, אני חושב, כמו ש, נדמה לי שאת אמרת משהו כזה, שאנחנו קוראים את התורה ומצפים שאברהם, גם אם נגיד שהוא צריך להיות אליל, הוא אמור להיות אליל מיד. למה לא תן לו תהליך התפתחות? זה אברהם של ההתחלה. הוא צריך ללמוד, הוא צריך לעבור איזה סיבוב כזה, הוא צריך להיכנס, להסתבך עם פרעו, לצאת מזה איכשהו באור שינה, ולאט לאט ללמוד ולבנות את האמון. זה שאף אחד לא מצפה שהאמון והאמונה וחוסר הפחד יהיה הרצפה של המסע שלך. זה התקרה של המסע שלך. אני רואה הרבה פעמים שאנשים שלומדים תורה, הם חושבים שהם אמורים להיות מאמינים בהתחלה. זה לא. רבי נחמן מסביר שכל מצוותיך האמונה, כל המהלך של התורה נועד לבנות לך את האמון. אני, זה הצהרת כוונות שאני רוצה להצליח לבנות אמון. זה לא ההתחלה. האם אני זה, אז אני, כל, התורה מספרת לי איך זה נראה כשאין, והיא מנסה ללמד אותי. איך בונים את זה? איך בונים אמונה? זה הסוף. זה לא ההתחלה. אז זה לא מפתיע שהוא יפחד. למה שהוא לא יפחד? הוא כאילו, מה הקשר שלו עם אלוהים? אלוהים אמר לו לך, ואז הוא רואה רעב. מישהו לא היה חושב שיש פה בעיה? אתה עוד לא ראית קיום הבטחות של אלוהים. אתה ראית שהוא אמר לך לך ואני אתן לך. בינתיים, בינינו, זה נראה ההפך. זה נראה שאלוהים נותן לך בדיוק ההפך ממה שהוא הבטיח. אז למה שאברהם יחשוב שזה עומד להיפטר?
יש רגע שאלה לגבי זה.
כן.
סטניק, כאילו פתאום בא לי לקרוא את זה בצורה של ביטול מלא, בצורה לגמרי צמימה כזאת, שכאילו לקרוא את זה ולהתפעל מזה, נגיד וואי, כאילו... איזה סיפור, והוא לא סתם פה, ואברהם...
אבל אתה מתפעל?
צדיק הזה, הוא...
כן, אתה מתפעל אבל?
לא, כאילו, אני חושב שיש את האפשרות במצב מסוים שאני אקרא את זה, ואני אתפעל, ואיזה סיפור, והוא ירד, והלך, ואז פתאום אלוהים התגלה אליו, וגם פרעה הבין שזה הוא, וואה, זה סיפור מדהים, וזה... לקרוא את זה בלי הסתירות בתוכי. לקרוא את זה בהתפעלות מלאה ובביטול מלא.
זה בדיוק מה שאמרתי, ללכת להפשטה בדילוג. הרב שאול יורוביץ' אומר, אתה יכול להגיד שהכל אחד. אבל אם עכשיו שמישהו דפק לך את האוטו, אתה כועס, אז כנראה שלא הכל אחד. אז אל תברח מהמקום האמיתי שלך, תטפס, אבל סולם בריא. קפיצה היא משאירה את הלמטה חולה ומייצרת בועה. אני רוצה להוריד, לחלחל לחלקים התחתונים של הנפש שלי שהכל אחד. זה לא קורה כי לא בא לי להרגיש את זה. אתה מבין? אני גם לא רוצה להרגיש ככה, אבל אני מרגיש ככה.
איך אני ידע שיש את הלמעלה בלי שנגעתי שם?
בסדר,
אני לא צריך להיות שם כל הזה.
נגעת, מה אתה לא נגעת? נגעת כמה פעמים, אבל עכשיו...
אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר באופן
כל אחד, הוא נוגע, כל אחד נוגע באיזה רגעים, ברגעים של הרמוניה, אבל אני צריך באיזשהו מקום כל מציאות וגם את הפסוקים לפגוש אותה כמו שאני עכשיו, ואני קורא את זה, אני צריך להרגיש את הרגש הטבעי שיש לי מול זה. לפעמים אתה תראה שיהיה לך רגש טבעי של התפעלות, אבל אם אתה קורא איזה סיפור, אין לך רגש טבעי של התפעלות, אז זה מה יש. אני לא יכולה, כי אז אני מייצר פיצול רשויות כזה. יש את הרגשות שם למטה במרתף, ואז יש את הרגשות שאני מנחיל. זה לא עוזר, אני רוצה אהבה אמיתית לאנשים. ואם אני מנסה להרגיש אהבה אמיתית לאנשים במקום שאין לי, שאני כועס עליהם ואני קטנוני, אז אני אצור פערים, ויכול להיות מאוד שעל הדרך אני אכנס בעצמי. אני אצור רגש אשם וכניסה ומשהו לא, איזה מין, אני אנסה להיות על אדם. אתה לא על אדם רגע, כרגע אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, אתה כועס עליו, אז אל תהיה, זה all one, אתה עכשיו אין לך כוח לראות את הפרצוף שלו. אז עוד פעם, אני גם מאוד רוצה התעלות, אבל יש איזה הכנות הזאת. עכשיו בואו נעלה קצת, בסדר, נשתדל, אבל זה הכלי. בסדר, ואני אומר, זה לא רק אנחנו, זה גם הפרשנים, אתה לא לבד בזה, הם שמו את זה על השולחן. אז טוב, יש פה עוד כמה טיולים למעלה, אבל לא ניקח את כולם. אני רוצה ללכת עוד טיפה יותר גבוה, אבל כמה שנספיק. אחד, למה אנחנו רוצים לצייר את שרי חסרת עונים כזאת שהוא דחף אותה לבית פרעה? אני לא יודע למה אנחנו רוצים, ככה אנחנו קוראים. אני חוזר לבדולין הרגע, שם קטע חמוד. שבאים זה שני חבר'ה ומתחילים עם אשתו של מלך ממלכת בדולין. ואז כאילו הישראלי שמלווה אותם, אז הוא אומר למלך, לך תגן עליה. הוא אומר, אשתי לא צריכה הגנה, אשתי היא מלכה. תראה, זה, אז היא נפנפת אותם. הוא אומר, לא, אתה רואה, מה, אני צריך להגן על אשתי משני כאלה שמלווה? תדאג, יהיה בסדר. כן? אבל הוא פתאום קולט שהוא מסתכל עליה כחלושה כזאת, אז איך זרקת את אשתך? בוא ננסה רגע לקרוא את הסיפור הזה לא כשרי חלושה. בסדר? אני באמת פה חלש, כמו שאת אמרת. אני צריך שאת תשמרי עליי. למה לא נוח לנו עם זה? לא כמגן אנושי. כי אנחנו מגיעים לנקודה בסיפור שתחזור כמה פעמים בסיפורי התורה, שעכשיו הבמה של האישה. לא כחלושה ומסכנה, כגדולה ממנו בנביאות, וזה הרגע שלה. ואברהם מכיר בזה. הוא אומר, אמרי נא, נא זה לשון בקשה, לא לשון שהוא דוחף אותה לקרישים. גם בעקדת יצחק, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך, הוא אומר לו, נא לשון בקשה. זה בקשה.
הדעות זה גם שזה עתה, לא?
שמה?
שנא זה עתה, לא?
יש גם, נכון. אבל אני כרגע הולך עם הכיוון הזה, שזה לא, הוא לא דוחף אותה לשום מקום. יש רגע עכשיו שצריך להבין למה. היא הולכת לפגוש את פרעה, והוא אומר, הוא מסתכל על זה, הוא מאמין שהיא יכולה להסתדר שם. אז לא זורק אותה לקרישים. כן? ואמרי נא אחותי את למען ניתב לי בעבורך, את הולכת להוריד לי את השפע. וחייתה נפשי בגללך, לא שינצלו אותך. זה לא מה שהוא מתכוון שיקרה שם. הוא מתכוון שיקרה מה שקרה, ששרה תתמודד עם הסיטואציה.
משהו עושה לה טובה.
כן. אז בסדר, אני לא מכחיש את ה... זה צריך... אלא היא הולכת להתמודד עם הסיטואציה, וכתוב שם אחרי זה שמקים, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים את ביתו על דבר שרה יש את אברהם, על דבר שרי, המדרש אומר, מה זה על דבר שרי? על פי דיבורה. לא על דבר בגללה, אלא בגלל מה שהיא אמרה, בגלל הדיבורים שלה. איזה דיבורים? שהיא הייתה אומרת למלאך, הח והוא מכה. הייתה גברת עם שליטה על מלאכים. ושמישהו ניסה להתקרב אליה, אז היא זימנה מלאכים.
מי אמר?
רש"י. המדרש. זאת אומרת, לצייר את התמונה הזאת אחרת, שמדובר ברגע של התמודדות של שרה עם פרעה, ואברהם מבין שאם שרה מתמודדת נכון עם פרעה, הם יצאו מהסיפור הזה עם שפע, והיא תצא מוגנת, היא לא תצא פגועה. האם היה ראוי ונכון לו לסמוך על הדבר הזה? זה שאלה שנמצאת. אבל כרעיון, מה שהם הולכים להוציא שם, זה מה שנקרא, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. זה רגע שהנשים עולות לבמה, וגם זה היה נכון ביציאת מצרים, שכל מי שמנהל את היציאה זה נשים. הכל, בת פרעה, יוכבד, מרים, כולם, הכל נשים.
אבל יש מקום שהסיטואציה הזאת מזכירה את אסתר.
לגמרי.
המלך ומורה, זה מלך כאילו קשוח.
נכון.
דווקא בגלל הכניסה הזאת, כאילו לא מתאימה.
כן. אז גם שם, האם זה נכון שהוא הכניס אותה כן או לא, אבל המהלך שהוא מקבל על זה שהיא תהיה מלכה. לא איזה מסכונה. הוא אומר, את הולכת להיות שם המלכה, אני יודע מי את. נינה ידעתי כי אישה יפת מראה, את לא רק יפה במובן הזה, אלא את אישה שברגע שתיכנסי לשם, את הופכת להיות המלכה במצרים, ואז אני מבקש ממך, למה אני טוב לי בעבורך, תגידי שאת אחותי. כן? כי את, אנחנו, אני יודע לאן אנחנו הולכים, את הולכת להיות המלכה בבית פרעה. ואכן ככה היה, וזה פלא, גם כי אנחנו לא שואלים את זה, לא כל אחת לקחו אותה לבית פרעה. אז המדרש פה נותן קצת קרדיט לפרעה, ואומר, אז אנחנו מתחילים את הפס, בסדר? הוא אומר למה לקחו את שרה לבית פרעה? אומר אברהם ניסה להסתיר את שרה. הכניס אותה לטבע, ניסה להסתיר, כנס איתה בסתר. אבל בכניסה ביקשו ממנו לפתוח את הטבע שהוא ניסה להחביא אותה, ואז כל ארץ מצרים הבהיקה מאורה. ואז למה הם העלו אותה למלך? כי היה בכניסה, עוד פעם זה משלים ציורים, היה להם פסלונים של חווה. כן, ואמרו, אם ביום שנכנסת לפה לממלכה אישה נראית ככה, אתה מעלה אותה למלך. זה המדרש, בסדר? דמות דיוקן של חווה. תכף נסביר באיזה קטע, אבל קודם כל כרעיון, הוא לא סתם תפסו את שרה לבית פרעה, הוא חיכה למישהי כזאת. זאת אומרת, לא סתם אברהם חושב שהולך לקרות משהו כשהוא הולך להיכנס עם שרה לבית פרעה, ולא סתם פרעה לוקח אותה, מחכים לבת דמות דיוקנה של חווה. הם כל חי. בשפה... אז לא נשמע את זה כמו הפסלונים ההודים. לשמוע את זה כמו מי זאת חווה ומי זאת שרה. חווה הזאת, לצורך העניין, האישה שנבראת על ידי הבורא, ופרעה רוצה להתחבר. והוא יודע לזהות כשהיא מגיעה לשטח. בסדר? הוא יודע מה זה אמא, אם כל חי, שדומה, היא נראית כמו האישה שנבראה על ידי הבורא. בסדר? לא רק היא, בוא נרחיב את זה טיפה, זה מהות. זה שם סבא שלי הלך. אל תיקח את זה באמת. אם אתה תישאר רק בדיון של זאת אישה ספציפית ואברהם מה הוא אמר, כן אמר, אתה תישאר מאוד קטנוני. אז תרחיב את זה טיפה. זה אפשר להרחיב את זה קודם כל למהות כזאת, לזהות. מה פרעה מחפש? את הנשיות הזאת. אז הוא עכשיו את הדיון, אמר, לא אמר. הוא מחפש את הנשיות הזאת, תחבר אליה. וזה, יש תיקון הזהות הזכרית ותיקון הזהות הנשית בעולם. זה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. מה זה תיקון חטא אדם הראשון? זה שהקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה, ויש לו איזה ציור איך זה יכול להיראות כשזה מצליח. ויש איך זה יכול להיראות כשזה חצי מצליח. זה נקרא חטא אדם הראשון. שאדם לא מצליח להיות אדם, אבל מה שלא דיברנו עד עכשיו זה חווה לא מצליחה להיות חווה. אגב, את השם חווה היא קיבלה אחרי הנפילה. האישה לא מצליחה להיות אישה, והגבר לא מצליח להיות גבר. ומה זה תיקון חטא אדם הראשון? ולפי הארי, אברהם ושרה מנסים ומהווים תיקון של חטא אדם הראשון, הם לוקחים, כאילו מנסים להרים מחדש את הסיפור הזה של מה זה להיות זכר, דמות הזכר, ומה זה להיות דמות הנקבה. ופרעה מנסה אותו דבר. הוא משחק על אותו מגרש. הוא גם רוצה להיות מה זה האדם כמו שראוי להיות אדם, והוא גם מחפש מי זאת האישה שראוי להיות אישה, הוא מחפש אותה. והוא זה, כן.
שגלגולים?
זה שייך. אני מסביר בשפה קצת יותר...
אדם חווה נחש, זה בדיוק המשולש הזה.
אז אם אתה כבר מחזיר אותנו לשם, אז גם שם, לא רק בעתיד יש סיפור דומה, וגם בעבר יש סיפור דומה, שיש רגע שהאדם לא היה שם, ואז האישה נפגשת עם איזה מישהו, והיא צריכה לפתור את המפגש. וזה בדווקא היא לבד. זה לא יכול להיות איתו. הוא צריך להסתלק. זה שייך לנסירה שדיברה.
זה לתקן את זה כאילו?
זה להשלים את המהלך. זה לא מקרה אז שהיא דיברה עם הנחש, וזה לא מקרה עכשיו שהיא הולכת לפגוש את פרעה. היא צריכה לפתור את המפגש הזה, כן או לא. וגם אפשר להגיד ככה, היא צריכה להחליט.
מה
שפה שתיקון
גם, כן.
צריכה להחליט, עם מי? אז בנחש ואדם צריכה להחליט... אם היא הולכת כשיטתו של הנחש, או כשיטתו של אדם, זה בחירה, גם בנפש, זה בחירה פנימית, אתה הולך ככה או ככה, בציור המשלי היא צריכה להחליט אם היא מתחתנת, בסדר? בציור הפנימי, מה רבי נחמן מסביר, מה זה הזיווג הזה, זה לקחת את העצה שלו, ללכת עם הדרך חיים הזאת, יש לה בחירה, הדרך חיים הזאת והדרך חיים הזאת. והיא עומדת בפני בחירה, והיא לא יכולה לעמוד בפני הבחירה הזאת כשאברהם בשטח. בסדר? אז הוא אומר לה, בעצם הוא אומר לה, הגענו לרגע הזה. בסדר? אני הולך. לכי תפגשי אותו. נראה לי שתסתדרו.
בסדר? כי בעצם הוא משקר לה.
כן. אז
זה... תגיד לי שאת חותר, אז הוא בחרבת שלך למטלה כדי שהיא תוכל להגיע.
אז אפשר להגיד ככה, שנה שעברה התחדש לנו ככה. היה כיוון אחד שהוא מבינה מה הוא אומר ויורד לשם ביודעין, ויש כיוון אחר שהוא... מה?
לא,
הוא רוצה שיהיה תיקון.
הוא רוצה שתהיה לו בחירה.
הוא מכניס את עצמו, הוא מכניס את עצמו.
שיהיה תיקון.
הוא מכניס את
עצמו. כן, שהפעם היא תבחר לא בתפוח.
מי לא בעלי ניסיון.
עכשיו, בואו, אם אנחנו מחזקים את עניין האמון, בסדר, יש פה בירור של החיבור הזה ביניהם. הבירור של החיבור הזה ביניהם צריך לקרות מול בחירה רלוונטית. בסדר? אז רק להשלים את זה בציור, כשהיא מגיעה לבית פרעה ופרעה עושה אותה מלכה. בסדר? מה הוא אומר לה? מה היא חושבת? היא חושבת את מה שאנחנו חשבנו. אברהם הזה בינינו. למה לי לחזור אליו? לא, באמת. כאילו, שלח אותי למען ייטב לי בעבורו. ומה, כאילו, מה... אז גם אם באותו רגע זה היה נראה לה הגיוני, יש צ'אנס טוב שאחרי זה זה כבר לא נראה לה כל כך הגיוני, והיא מתחילה להגיד, רגע, 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 רגע. ופה, תכנסים אליי יפה.
מלכה?
כן.
ויש פה אוכל?
וזה, אני אומר, זה לא בציניות, זה שאלה אמיתית שעומדת בפניה בין שתי בחירות, שלא פשוט לבחור ביניהם.
לפי זה...
פה רעב, מה ייתן לי זה? כסף אפילו לא מביא הביתה.
אבל לפי זה באמת דבר שרה היא מקבל משמעות.
פירוש של רשי.
שמה?
שבאמת על דבר שרה היא, זה הבחירה שלה. כאילו אלוהים מתערב ברגע שהיא עשתה את הבחירה.
כן.
זה מקבל משמעות כזה.
זאת אומרת, יש צ'אנס טוב ששרה הייתה מחליטה שהיא נשארת שם. רגע הבחירה זה ששרה היא אומרת לו, אני רוצה לחזור, לא מתאים לי הסיפור הזה. זאת אומרת, זו בחירה מחודשת באברהם ושרי.
גם נטור.
מה?
גם לא רק באברהם ושרי, גם ב... כאילו... גם באלוהים. שם, שם, אוקיי. שם היא כאילו עשתה נגד רצונו של הבורא, ופה...
איפה? שם, זה חווה.
בגן עדן, כאילו, כן. ופה כן. היא כאילו... מביאה, כאילו...
כן, לכאורה, זה מה שאמור לקרות. כאילו אנחנו מנסים לחפש סיפור שסוגר את המעגל עם הסיפור של אדם חווה והנחש.
תיקון.
אבל ודאי שבשביל תיקון אתה צריך לפגוש את זה. זה קשור למה שדיברנו. אתה רוצה לא לפגוש את הלכלוך שבנפש, אז אתה לא תביא שום תיקון. אתה חייב לפגוש את המקום הזה. מחדש. הוא אומר, בוא נרד. בוא נרד לאיפה ששם, לזה, והוא יגיד וזה, ושיקרתי וזה. אין... לשייט. בוא תפגוש את זה עכשיו. זה עדיין שאלה גם בנפש, בחסידות יש על זה שאלה, אם מותר לך לעורר את זה ביודעין. אם זה דבר שעושים צלילה ישירה. זה שיטות של עבודה רוחנית שנכנסים לתוך המקומות האלה בצלילה ישירה. ובחסידות זה חשוד לעשות דבר כזה. אל תדאג. שנאה, קינה, הכל יבוא לך לבד. אל תלך לפגוש את זה. אל תצלול צלילה חופשית לתוך המקומות החשוכים שלך, כאילו בשביל לתקן, חכה שהם יבואו לבד.
מה עושים אותם עושים, כאילו מפעילים אותם
לכל? הם באים. יש מצב שאתה יושב לך במקום שקט, ואז אתה הולך לעורר את השנאה שלך, לעורר את הכל. אתה יכול כאילו ללכת לזה, כי זה לכאורה מה שהוא עושה, הוא יורד לשם ביודעין. מה שאתה אומר, לפחות יש לו קייס, הרעב. אבל זו שאלה אם אפשר להחליט לעשות את החלטת חוסר, לעמוד מול חוסר האמון, זה כמו לצורך העניין, בוא נגיד את זה לא במשל המופשט, זה שאיזה זוג יחליטו, את יודעת מה, בוא נלך לאקס המיתולוגי שלך, לכי אליו, כאילו שיטה, לכי, נראה שאנחנו חזקים. זה...
אבל אפשר גם לראות את זה אחרת, כאילו אפשר לאחד את שתי הגרסאות שדיברנו עליהן, ולהגיד שזה באמת הייתה ירידה שלו. הוא באמת פחד, והוא באמת בא לשם בחוסר אמון, הוא באמת דחק אותה לפינה, ושם הבחירה שלה הייתה באמת אמיתית, כי לא מתוך הגדולה שלו, כאילו באמת ראתה את הגבר שלה בשיא הנפילה, והיא שם המלכה, ושם הבחירה שלה יש לה משמעות...
יפה, אז מי שאומר דבר דומה לזה, זה אלשיך. הוא אומר, אני אסביר לך את הסיפור של איך הכל היה תיקון גדול, אבל זה לא פותר אותי מלנסות לפתור את זה שפה למטה, מי שהחליט את ההחלטות, הוא לא עשה את זה ביודעין. זה לא שהוא החליט לעשות את זה, כאילו עם כל הטעויות שלך, איכשהו התגלגל סיפור נפלא של תיקון אדם חווה והנחש, אבל זה היה...
שזה גם בחיים ככה, זה בנפילות הכי גדולות, ביחסים.
פתאום אתה רואה שכל הסיפור הזה איכשהו, למרות שהוא היה נראה די גרוע במישור הנגלה שלו, זה היה פיקס. הכל תיישב כזה, סגר לך איזה תיקון, אתה בכלל לא... אוקיי, לכן אני אומר שצריך... אני מאוד אוהב את זה ששומרים על כמה ממדים במקביל, ולא מטשטשים אף אחד מהם. אז זה עושה, כי אם לא, אז אוקיי, אז אברהם ירד לתיקונים, ואני, וזה, איך אני מתגלגל לסיפורים שלי בחיים? כמו זה. אז האלשך אומר, גם אברהם לא עשה את כל המהלך שאנחנו אומרים לגמרי ביודעים. חלק זה היה כי הוא פחד והוא זה וזה, אבל איכשהו יצא, שהוא התגלגל לסיטואציה שבה הוא ואשתו מקבלים הזדמנות לתיקון הגדול של החיים שלהם, שזה הבחירה של המחדש בו למרות הכל. ואיפה זה דומה, אם נחבר את זה למצרים, שבמצרים הקדוש הוא זה נקרא, באמת זה עליית כוח, הכוח הנקבי. זה שהקדוש ברוך הוא מוריד את משה למצרים, אומר לו, קח את המטה, תרים את היד, תחטיף לזה, תזה, תזה. תעשה אתה. מה אתה אומר לי? תיקח את המטה ביד, תרים את היד, תעשה את היד. למה אתה שולח אותי להילחם עם פרעו? לך תרפיץ לו. אז הוא אומר, זה בכלל לא הנקודה לחדש שאלוהים הוא משהו. אלוהים גדול, כולם יודעים. אני רוצה לספר לעולם שהבן אדם גדול. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. תאמין שאלוהים הוא גדול, דרכך שאתה גדול. זה מה שהוא רוצה לנסות גם לספר במצרים. אחרי זה הפרעה אומר לו, למה לא אמרת כי אשתך היא? זה הוא מבין. אשתך הוא מבין, כאילו אתה גדול, היא קטנה, זה אנחנו יודעים. אבל אברהם אומר לה, תגידי שאתה חוטי. תגידי, לא תשקרי, תגידי שאתה חוטי. אז סבא על זה, זה התחיל לי משם, אבל אומר, תגידי לעולם שהאישה היא אחות, זה לא שקר. אני, אז... תגידי, אז נסביר את זה בשפה של סבא שלי קודם, אם אנחנו כבר בהזכרה שלו, שיש מסר של התורה לעולם, שהאישה היא אישה והיא גם אחות. זה מסר שאנחנו מנסים למסור אותו. אבל זה קצת לא מובן, העניין הזה. עכשיו, כשהוא הולך ואומר לה, היא אחותך, אז נהרוג אותה. כאילו, אני לא מבין, גם אישה, גם אחות, וזה, אז אישה, לכי תגידי שאת אחותי. עכשיו, סבא שלי הסביר את זה ככה, זה בעצם יש כמה ממדים, אבל מה שיש לנו לפתור את הסוגיה של היחסים בין איש ואישה. זה לכאורה נראה קטנוני, זה לא קטנוני כי זה כל התיקון. אין דבר יותר אלוהי ורוחני ועליון מלפתור את סוגיית היחס איש-אישה. ולכן התורה עוסקת בזה לא בטעות, זה לא נפלט שמתעסקים עם הדבר הזה, כי זה כל העניין. אז הוא קרא ספר תולדות אדם, ספר התולדות, כל הסיפור של התורה זה לפתור יחס איש-אישה, ואת ההולדה המתוקנת. ההולדה המתוקנת גם בפשט, וגם ברוחני, שזה ההתפתחות של האנושות וההתחדשות, וכל מה שצריך להוליד, אבל על ידי יחס איש-אישה. אז הוא מספר להם את הנקודה הזאת, תגידי שאת אחותי. עכשיו נסביר את זה בהקשר שלנו, כי אני הרבה שנים לא הבנתי, זה היה נשמע לי מגניב, אבל לא הבנתי על מה הוא מדבר בדיוק ואיך זה יורד לחיים, זה ימימה, אבל נגיד משהו קטן בכל זאת, שאנחנו נפגשים פנים אל פנים, שאנחנו משתחררים מכללת הוא עם שולבך, שאנחנו משתחררים מהתלותיות, את לא תלויה בי, לכי תגידי לו את זה. איך סובבנו את זה יפה, זה מה שהוא אומר, לא לך, לכי תגידי לו, ואת לא יכולה לעשות את זה כשאני לידך, אנחנו צריכים, אני פה, עד שם, ואת הולכת ומספרת שאת כבר לא תלויה בי. תיקנת את סיפור, הוא ימשול בך. את לא קטנה, את צריכה הגנה, כאילו, תציל אותי, זה, אנחנו פנים אל פנים, ולפעמים אני זקוק לך. אני צריך שתצילי אותי, עכשיו זה שלך. עכשיו, בהקבלה אני משל, זה הפואנטה של הירידה לשם, תיקון עליית הזה, והתיקון הזה הוא קורה רק במפגש עם הערעור, עם הפחד, עם הזה, עם האולי, ונגיד את זה במשל, שאולי מישהו יכול להיכנס באמצע. בסדר? הבחירה המלאה והתיקון של חוסר האמון זה כי יש מישהו שלישי אופציה, במרכאות. בסדר? צריך את הבשרת, נכון? צריך את ההוא שלא בוחרים בו. חייבים. אז זה הפיתוי של משהו אחר שהוא יותר מוצלח גם. אז כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר לו, אני לא רוצה לספר שאני גדול, אני רוצה לספר לעולם שאני ואתה, הקדוש ברוך הוא ומשה והאדם בכלל, אנחנו פנים אל פנים. אל תגיד לי תעשה אתה, שהגילוי עובר דרכך, שאתה מרים את היד, ואם אתה לא מרים את היד אין כלום. אל תחכה אלוהים גדול, זה אני. זה עובר דרכי. זה הסיפור שאני רוצה לספר לעולם, וזה לא מובן מאליו. זה שהאדם הוא מלך העולם, זה יודעים להבין. זה שאלוהים הוא גדול, יודעים להבין. אבל והיינו, בהשם ובמשה עבדו, שהם נפגשים ושניהם גדולים, האדם לא צריך למחוק את עצמו בשביל להיות משהו בעולם. להפך, אני רוצה להגדיל אותך. אז כתוב בזוהר, אחותי, עונתי, רעייתי, תמתי, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם אחותי. יש לכם כוח לא פחות מלי, בוראי עולמות, משני מציאות, אתם לא קטנים. אפילו בצורה נועזת לפעמים, אתם עושים לי טובה. ישראל מפרנסים להבין שבשמיים, אתה עושה טובה כביכול, כאילו, ויטב לי בעבורך. בסדר? אתה מטיב עם הבורא כביכול.
אחותו.
כן, אחותי.
טיפסנו.
מה?
טיפסנו.
התחלה. נסיים בנפש. בסדר? נרד קצת לכלי פרקטי באמת. או כלי, אני יודע. קודם כל באמת לצפים קצת נפת. אז עכשיו, אחרי שהבירור הזה נעשה גם בין בני אדם ממש וכזה, אבל הוא גם נעשה בתוכי. טוב, אתם תבינו לבד, לא? אז יש לכם את הליקוטי הלכות. לא יודע, זה נראה לי פשוט. אבל נגיד את זה בהקשר הזה, בוא נלך רגע לעצמנו ולזוגיות, זה מאוד פשוט מה שאמרנו, שיש רגע שצריך לעבור את תיקון התלות. וזה לכאורה לא נראה יפה, אולי יגלגלו אותך לאיזה סיפור כזה. אולי אתה תחליט שאתה, זהו, הגיע הזמן ואתה עומד מול הסיפור הזה, אולי זה יקרה לך בטעות, אבל התיקון התלות הוא שייך לתיקון האמון. בסדר? התלות והפחדים והזה, זה תיקון האמון. ואתה חייב לעמוד מול נקודת חוסר האמון, מול הערעור. זה הכפירות, זה הפחדים, זה הזה. אתה צריך לעמוד מול זה, לפגוש את זה. ואז לענות שזה לא נכון, למרות שהכל נראה גרוע. בסדר? זה התיקון. הרב אשלג, אני אתרגם לנו את זה בשפה שלנו, כשבא קול שאומר לך שאתה אפס, אז יש לו הוכחות. אתה גרוע, אתה כישלון, אתה פה, אתה שם. בסדר, יש לו הוכחות. עכשיו, התיקון מולו, זה לא שהוא, שאתה תראה לו שהוא טועה. המציאות עדיין תישאר, תראה גרועה, אתה תראה לעצמך שבאמת אתה לא בכיוון, ואתה תענה לו שאתה בכל זאת מאמין בעצמך, למרות שכרגע זה נראה מאוד גרוע. אז בהקשר שלנו, זה לא סתם שאנחנו חווים את הסיפור נראה גרוע. אנחנו צריכים לבחור, אילו, שרה צריכה לבחור באברהם, אתה צריך לבחור בו, אתה צריך לבחור בקדוש ברוך הוא, למרות שהסיפור נראה גרוע, לא בגלל שאתה תייפה אותו איכשהו. הוא נראה, ואתה בכל זאת. כאילו ברגע הזה של התיקון של האמון, השני, הוא ייראה גרוע. זה לא, זה ייראה שהוא ממש נגדך. ואז אתה מחליט שלא, ואז כל הסיפור הזה, באמת זה מוריד את כל השפע של הברכה, וזה משחרר, וזה פותר את סוגיית העקרות. פתאום נולד. כל הסיפור הזה בא גם, וזה עוד יותר נועז, הם יורדים לשם כדי לפתור את סוגיית העקרות, ופתאום אפשר להוליד. השעה מאוחרת.